מציל. בסדר? טוב. שלום וברכה וערב טוב ומבורך וחודש טוב ומבורך. ואנחנו ממשיכים ללא חת בלימודנו המרתק והקבוע במסכת אבות בפרק שישי, משנה שישית, ברשימת 48 דברים שהתורה נקנית בהם. כלומר, יש תכונות שצריכות להיות בנפש שבלעדיהם אי אפשר לקנות את התורה. ולכן אמרו, גדולה תורה מן הכהונה ומן המלכות, כי כדי לקנות את התורה זקוקים להרבה מאוד מעלות. מזה משתמע שבלי כל המעלות האלה אי אפשר לקנות את התורה. אז הגענו ברשימה לאוהב את הצדקות, אוהב את המשרים, נכון? לשם הגענו? כן, זה קראנו. עכשיו אנחנו עוברים לאוהב את הצדקות, אוהב את המישרים. זה מעניין. אוהב את הצדקות, אוהב את המישרים. למה זה חשוב? היה אפשר לחשוב שאפשר לקנות תורה בלי לאהוב את הצדקות ובלי לאהוב את המישרים. אבל קודם כל, מה היה אפשר לחשוב במקום זה? צדקות, הכוונה, עשיית הצדק. ומשרים, עשיית היושר. נשאלת השאלה, מה היה אפשר לחשוב? כלומר, אלמלא דברי המשנה, מה היינו סוברים על הלימוד של התורה? למה ללמוד תורה? נאמר ככה, אדם שאם אני אומר שכדי ללמוד את התורה אני צריך לאהוב את הצדקות, זה אומר שהתורה עניינה בין היתר להוציא אל הפועל את הצדק, נכון? אמת או לא? אני אומר דברים הגיוניים, לא? צדק וצדקה בעברית זה מאותו שורש. לא, זה דבר חשוב. כי בדרך כלל חושבים מה זה צדקה, דבר שאני לא חייב, נכון? יש איזה מסכן, מבקש שאני אעזור לו, עזרתי לו, אני אדם טוב, לא? חייב לעזור לו? לא חייב, זה ההבנה העממית. ההלכה לעומת זה סבורה לא כך. ההלכה אומרת שאם אדם איננו נותן לצדקה את כמות הכסף שהוא יכול לתת, העניים תובעים אותו בבית דין שישלם.
בית דין של מטה?
בית דין של מטה, הולכים לשופט, אומרים לו, אנחנו עניים, פלוני עשיר, הוא לא נותן מספיק. ובית דין מחייב אותו. כלומר, הצדקה, לפי התפיסה הזאת, היא חלק מהצדק, היא חוב. מה? זה קורה, ודאי. היום יש קופת צדקה ציבורית שקוראים לה ביטוח לאומי, ואם אתה לא נותן מה שצריך, תובעים אותך. זה בדיוק מה שההלכה אומרת.
הבעיה שזה לא הולך בדיוק לנזקקים אחרי.
זה הולך בדיוק לנזקקים. עכשיו, יש גם דבר שאני לא חייב לעשות, עזרה שאני לא חייב להעניק, קוראים לזה גמילות חסדים. כן? צדקה וגמילות חסדים הם שני מושגים שונים לגמרי. צדקה אני חייב, זה חלק מעשיית הצדק, ולכן אם אני לא נותן לעניים את מה שאני יכול לתת, אני גוזל את העניים, לעומת גמילות חסדים, שזה דבר שאינני מחויב לו, מחויב באופן כללי, אבל אין לו שיעור, לכן אחד מהדברים שאין להם שיעור זה גמילות חסדים. עד כאן ברור? עכשיו, מה זה קשור ללימוד התורה כל הסיפור הזה? הרי צדקות ומשרים, אלה הן מצוות. ואנחנו למדנו שהמשנה לא עוסקת בקיום המצוות, אלא היא עוסקת ב... לא, גם זה לא. זה חמשת הפרקים הראשונים. בלימוד תורה. מה כל כך מסובך? המשנה הנוכחית, כן. ראינו שיש פה שלוש מדרגות. מידות, מצוות, תורה. החלק הראשון של מסכת אבות, כמעט כל חמשת הפרקים, זה עוסק במידות. הסיום של הפרק החמישי עוסק במצוות, והפרק השישי במדרגה היותר עליונה, תורה. אז לכאורה, אוהב את הצדקות, זה לא שייך לנושא. עד כאן מובנת הפרובלמטיקה המיוחדת של קריאת הטקסט התנאי. טוב. תשובה. היה התורה, ההצטרפות אל לימוד התורה, באה מתוך שאיפה של צדק. אני רוצה להסביר את זה דרך ביטוי כפול שאנחנו מוצאים בברכה שמברכים לפני קריאת ההפטרה. תקשיבו, זה סיפור מההפטרה. יש ברכה שמברכים לפני שקוראים בתורה, שקוראים בנביא בהפטרה, נכון? וזה מסתיים באבוחר בתורה ובמשה עבדו ובישראל עמו ובנביאי האמת והצדק. כלומר, הנביאים הם נביאים של אמת וצדק. מעניין. אמת זה מה שנכון. זה מה שהשכל מלמד. צדק זה שייך לתחום של המוסר. כן, משפט ומוסר, זה קרוב זה לזה. כלומר, אלה הם שני המוקדים של השלמות האנושית, כפי שהרמב״ם הסביר, שיש שני סוגי מעלות שצריך לקנות, מעלות שכליות ומעלות עמידות, ומעלות השכליות מגלות לאדם את האמת, ואילו המעלות המידותיות מגלות לאדם את הצדק, אמת וצדק. עכשיו, כשמישהו מתגייר, רוצה להיכנס לעם היהודי, קוראים לו מה? גר מה?
גר צדק.
גר צדק, נכון? למה שלא נקרא לו גר אמת? האם מצאנו את הביטוי הזה גרי אמת?
זה לא בא מהשכל.
אני שואל, האם מצאנו בספרות הרבנית לדורותיה ביטוי גרי אמת? אתה אומר לא, את אומרת כן. מה אני אעשה עכשיו?
גרי שלום.
מה?
יש צדק, יש אמת, אבל יש תכונה שלישית שהיא שלום.
גרי שלום. האם מצאנו בספרות התלמודית ביטוי גרי שלום? התשובה היא לא. לא מצאנו את הביטוי גרי שלום. אבל כן מצאנו את הביטוי גרי אמת. איפה מצאנו את זה? ביחס לדיון התלמודי על השומרונים. השומרונים... על השומרונים. השומרונים או הקוטים הם אוכלוסייה שבאה מחוץ לארץ ישראל, התיישבה בשומרון אחרי חורבן ממלכת ישראל, ועד היום הזה הצאצאים שלהם חלקם נמצאים שם, בשכם, לבריאות ובחולון. מה משפחה?
בחולון יש
משפחה. משפחה אחת?
יש את
אחת שמשמרים את המסורת.
יש צדקה ויש עוד משפחות.
טוב, תמשיכו לריב. תמשיכו לריב, זה פשוט מעניין אותי. זה ממש מעניין אותי. כן, עכשיו, התלמוד דן בשאלה מה מעמדם ההלכתי של השומרונים, האם הם גרי עריות או גרי אמת. מה זה גרי עריות? לא. לא עריות, אלא עריות.
מתוך אמונה שהעריות טרפו אותם.
בגלל ש... כן, שהם מקיימים את היהדות מן הפה ולחוץ, בגלל שהם לא רוצים שעריות יטרפו אותם, או שמדובר בגרי אמת. הדבר הזה הוא נתון למחלוקת בין חכמי התנאים. יש מן התנאים שקראו להם גרי עריות, ויש כאלה שקראו להם גרי אמת, עם כל ההשלכות ההלכתיות. מה? זה נע לעיין בסיום ספר מלאכים, יש תיאור של ההתנהגות שלהם וכולי, ואז לפי זה תדעי.
אבל ההיסטוריה הוכיחה שהם גרי אמת, גרי צדק, עד היום עכשיו, הם שמרו על האמונה שלהם.
עכשיו, התלמוד מוסיף שבדברים שהשומרונים קיבלו על עצמם, אותן מצוות שהם מקיימים, מדקדקים בהן יותר מישראל. כן? לכן אומר התלמוד שמצה של קוטי, מצה של שומרוני, מותרת באכילה בפסח. בגלל שהם מדקדקים בה יותר מישראל. כן? עכשיו, אם כן מצאנו את הביטוי גרי אמת, לעומת הביטוי הקלאסי גרי צדק. עכשיו זאת שאלה אמיתית מאוד. למה אדם מחליט להצטרף לעם ישראל? יכולות להיות לזה שתי סיבות. האחת, משום שהוא מזדהה עם התורה. הוא החליט שהתורה היא אמת. ומפני האמת שבה הוא מתגייר. מה לא מושך אותו? היהודים. היהודים לא מושכים אותו. הוא אומר, התורה זה אמת, היהודים לא מעניינים אותי.
מה הכוונה
היהודים? היהודים זה אני ואתה.
בני אדם לא מעניינים אותו?
לא, הוא רואה אותם, כלומר, הוא לא רואה בעם היהודי ערך. הוא רואה באמת ערך, כלומר, הוא גילה שהתורה זה נכון, אבל העם היהודי, הוא לא מרגיש איתו איזושהי סולידריות. וזאת, וזהו חיסר... מה? מה? אפשר להפריד.
יש להפריד בין זה, בין אלה שעשו משהו ובין היצירה. התורה והיצירה של העם היהודי, אז הוא לא עובד.
האם התורה היא היצירה של העם היהודי?
מה אתה אומר את זה?
מה, אתה אוהב את כל יהודי שהתורה?
התורה לא נפלה ככה. אנחנו שמענו אותה, יצרנו אותה,
מה שוורה שואלת, איך ייתכן שאדם לא יאהב את העם שהתורה עברה דרכו? לא משנה מי ייצר, אם זה מהשמיים, לא מהשמיים, לא ניכנס לוויכוח. אבל העם היהודי הוא זה שדרכו התורה נתגלתה בעולם. לכן איך אפשר לאהוב את התורה ולא לאהוב את העם שדרכו זה עבר? מצאנו אגב דת כזאת שקיבלה על עצמה את התורה ולא קיבלה על עצמה את העם היהודי. שמעת על הדת הזאת? הנצרות. הנצרות. כן, הנוצרים אימצו את התנ"ך בלי להיות מחויבים לעם ישראל. הנה זה דוגמה. מה? זה עוד סיפור. אבל קודם כל אני רוצה להבין, כלומר, השאלה של ורה, איך ייתכן שאדם מתחבר לתורה ולא מתחבר לעם ישראל, הדבר הזה, אנחנו רואים אותו בכמה ורסיות. אחת הוורסיות זה הנצרות. יש עוד ורסיות פנימיות בתוך העם היהודי. מי שיאמר שהיהדות אינה אלא התורה. ואז יוצא שהיהודי, למשל, שלא נאמן לתורה, אין איתו הזדהות. נכון? יש דברים כאלה. קוראים לזה העמדה החרדית, נכון? יש דבר כזה. אז יש מי שהגיור שלו הוא מפני האמת, הוא גרי אמת. כן, בבקשה. אז יש, כי אני הסברתי מה זה גרי אמת. אני עוד לא הסברתי מה זה גרי הצדק. גרי הצדק זה אנשים שמצטרפים לעם ישראל לא מפני שהם הבינו את אמיתת התורה, אלא בגלל שהם מבינים שעל ידי עם ישראל יש הופעה, יש תקווה שהצדק יצא לפועל במציאות. בגלל מה שהעם היהודי עשה, מה שהעם היהודי תרם וממשיך לתרום, הם מבינים שהעם הזה הוא עם שכדאי להידבק בו. ויש הרבה פעמים אנשים שמתגיירים מתוך סולידריות לאומית. אולי לך כיהודי זה קשה לתפוס את זה, איך אפשר להזדהות עם העם היהודי, אני מבין. אבל הייתי אומר, זה משהו אופייני ליהודים. כלומר, היהודים הם העם היחיד ששואל את עצמו אם זה בסדר שהוא קיים. אבל עבור האנשים שבאים מבחוץ, שרגילים לכל מיני סוגי לאומיות חיצוניים ליהדות, להיות לאומי יהודי לא מפריע להם. ברור?
אבל אין גרים שיש בהם בשילוב, וגם אהבת התורה...
בוודאי. אז גרי, אמת בצדק. השאלה היא, מה חכמי ישראל מבקרים בכף? כלומר, מה הדבר המועדף? האם אנחנו מעדיפים שאדם יצטרף אלינו מפני האמת או מפני הצדק? התשובה היא שבוודאי שאנחנו מעדיפים גרי צדק. הרי זה הביטוי הקלאסי. כי מה, זה בדיוק מה שוורה אמרה. מאחר ויש נושא עובדתי היסטורי לאידיאלים של התורה, וזה העם היהודי, כלומר, העם היהודי הוא התקווה הממשית להופעת הצדק. מה שאין כן, מי שמצטרף אל התורה בגלל שהיא אמת בלבד, הוא עלול לא להבין את מהותה. כי הרי כל התורה כולה מדברת על עם ישראל. והוא לא מבין את כל הדין, הרבה מאוד הלכות בתורה נגזרות מתוך קנאות לאומית. אני אביא לכם דוגמה. הלכות כשרות. למה צריך לאכול כשר? אתם יודעים למה? כדי לא לאכול כמו גוי. כן, כלומר, כדי לא להיות בקשר, הגוי רוצה להזמין אותך לאכול. כדי לא לאכול עם גוי. הגוי מזמין אותך הביתה. אומר לך, ורה, את רוצה לאכול? יש משהו שהכנתי. לא, אני לא יכולה. כן, האי נעימות הזאת, מה? שייקספיר כתב על זה. לא רק הוא. כן, בשיילוק. גם הסוחר מוונציה. כן, אבל לא רק זה, כלומר, יש אי נעימות שנוצרת, וזו אחת המטרות של הכשרות. כלומר, בעצם הכשרות במהותה באה לחבר בין היהודים ולהבדיל אותם מן הגויים. למה משמשת הכשרות היום? כדי להפריד בין יהודים. לא בין יהודים, לא בין דתיים לחילונים, ממש לא. זה לא כדי להפריד בין דתיים לחילונים. אלא זה בין דתיים לדתיים. כן? כלומר, הכשרות באה להפריד בין דתי לדתי. זה פחות או יותר המטרה שלה. אז מי שמגיע לדבר הזה, זה בגלל שהוא לא מבין את המהות של המצווה הזאת. ולכן הוא מחמיר בה כל מיני חומרות, בגלל שהיא עבורה סוג של אבסורד. כלומר, הוא מחמיר בכל מיני חומרות. כמו שהשומרונים, שנמשכו אל האמת ולא אל הצדק, התחילו להחמיר כל מיני חומרות במצוות שהם קיבלו, עד כדי כך שאומר התלמוד שמדקדקים במצוות האלה יותר מישראל, זה בגלל אי שייכות אל הטבע של הדברים. ככל שאתה יותר טבעי, אתה פחות בלחץ. נכון? יש אנשים שבשבילם היהדות זה אוסף של סעיפי הוראות באותיות קטנות במשכנתה, וצריך לצאת ידי חובה של כל פיפס ופיפס. ויש לחץ נפשי מאוד גדול, בגלל שזאת הצטרפות אל התורה מצד היותה אמת, ולא מצד ההקשר האנושי-היסטורי שבו היא ניתנה. זה גרי האמת ולא גרי הצדק. עכשיו, מה אומרת לנו המשנה כאן? אתה רוצה ללמוד תורה, התנאי הוא שאתה תהיה אוהב את הצדקות. כלומר, אתה צריך להבין מהי מהותה של התורה, שיש לה מהות מוסרית, ולא רק מפני שהתורה אמת צריך לדבוק בה, אלא גם מפני היותה צדק צריך לדבוק בה. ואם תבין את זה, אתה תבין את התורה נכון. אם לא, אתה תבין את התורה לא נכון. אתה תהיה פורמליסטיקן של ההלכה. עד כאן מובן מה שאני אומר? כן. האם באתי כאן להתיר איזשהו איסור? התשובה היא לא. בסדר, טוב, בסדר. רציתי למנוע ממך טעות.
כן.
כן. חבל, אה? טוב.
הדבר הנפלא, להיות לכל נער יהודי במשך כל הדורות ואלפי השנים,
כן.
היה חייב התורה, אנחנו היינו עם אחר מכל העמים.
ידענו לקרוא.
קרוא, כתוב, והעמים מסביבנו היו עוד בורים.
אנחנו תמיד היינו הכי... תראה, ורה, תמיד היינו הכי טובים.
אבל צריך לציין את זה.
נכון.
כי אנחנו היו פתוחים למדע, לכל ידע, לרפואה. מי היו הרופאים הגדולים שימי הביניים?
גם היום. גם היום, גם היום. אגב, אני רוצה לציין...
גם היום, נכון.
פעם מישהו אמר לי, אנחנו לא גזענים. אנחנו באמת יותר טובים. כן, בבקשה.
אמרת שהכשרות היא כביכול משהו שאתה עושה הפוך מהגול.
נכון.
יש עוד מצוות כאלה שכביכול אתה עושה הפוך מהגול. לדוגמה סתם.
המון. מה?
קעקוע לדוגמה.
קעקוע.
שאסור לעשות קעקוע.
נכון.
ומי הסתם התנגדות לתרבות שעושה
קעקועים. נכון, נכון.
השאלה היא פה, אבל זה לא קצת מחזק את ה...
אתה יכול להסביר לי מה שאמרת?
בכל הרבה דתיים טוענים שהמצוות הן מהשמיים ולא מאיזשהו מפגש עם תרבות שאתה עושה הפוך מהתרבות שאתה נתקל בה. וגם ביקורת המקרא מדברת על זה ש...
כלומר, אתה אומר שהדתיים חולקים על הרמב״ם. הרמב״ם, שאלה, הרמב״ם היה רב אורתודוקסי או לא?
כן.
אז איך אפשר לחלוק עליו?
כנראה הוא יוצא דופן.
לא, הוא לא יוצא דופן. מי שחולק על הרמב״ם, יש לו בעיה. מה שנקרא, דפקת את אגד.
דפקת מה?
את אגד.
למה? אגד.
אגד, כן. זה ביטוי שהם משתמשים בו פעם. כן. בסדר? זה שטויות האלה. וכי בגלל שהתורה היא מן השמיים, היא לא מופיעה דרך מערכת נגד איזשהו רקע היסטורי? זה לא קשור. כלומר, התורה היא מן השמיים, זה נכון. והופעתה דרך רקע היסטורי, גם זה נכון. בסדר? גם אם לא תקבל מה שאמרתי עכשיו, אבל ברור שברגע שהתורה אומרת לעשות משהו שהגויים לא עושים, זה סימן שהיא רוצה להבדיל אותנו מהגויים. אגב, מפורש בתורה, לא?
כתוב, לא תעשה כמעשה.
ואבדיל אתכם מן העמים. או לא תעשה כמעשה, כתוב. כן, נו.
איפה יש דוגמה מה שגירי אמת שבאמת בתוך המשראל? שומרונים הם מחוץ, נוצרים הם
עדיין מחוץ. מי שאומר שהשומרונים הם גירי אמת, טוען שהם יהודים.
איזה מי שאומר הלכה?
רבי מאיר.
רבי מאיר, אבל כן. מה מסתכל הלכה?
הלכה הייתה כמוהו במשך דורות, עד ימי רבי אבאו בקיסריה.
באמת, הם היו בתוך המשראל?
כן. כן, בבקשה.
זה בעצם שאם יש הפרדה, שהיא הפרדה שבאה מאת הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת שבאבדיל אתכם מן העמים,
נו.
אז יש בילטין במערכת שתהיה לאורך כל ההיסטוריה שנאה
ודאי.
של העמים כלפי העת, וזה היה מתוכנן מלכתחילה.
נכון, כלומר האנטישמיות היא בילטין בזהות היהודית, נכון. כי ברגע שאתה לוקח נגיד, אנחנו כולנו יושבים בחדר הזה, נכון? תאר לעצמך שעכשיו מישהו ייכנס לחדר הזה ויאמר שתי מילים. אני ואתם. זהו. מה זה יוצא?
אנטגוניזם.
אנטגוניזם, נכון?
לא מובן לי בסופו של דבר איך, מה אתה אמור לעשות כדי להשתחרר מהדבר הזה?
אין הרבה מה לעשות. שאל פעם אותי אחד מילדיי, אבא, למה הגויים שונאים אותנו? אמרתי לו, כי אנחנו עם סגולה והם מקנאים בנו. אמר לי הבן שלי, וואי, אז אולי לא נהיה עם סגולה ואז הם לא ישנאו אותנו. אמרתי לו, זה לא יעזור, זה ככה הקדוש ברוך הוא עשה אותנו. ענה הבן שלי, אם כך, שגם הם יהיו עם סגולה. ואז הם לא יקנו. אמרתי לו, אבל זה לא ככה, לא ככה המציאות, כי הריבונו של עולם עשה אותנו, בחר בנו מכל העמים, ואותם לא. אמר הבן שלי, אם כך, אז אולי נסתיר מהם שאנחנו עם סגולה, ואז הם לא יסנו אותנו. נסתיר מהם את זה, הם לא ידעו. כן? אמרתי לו, אבל גם אם אתה מנסה להסתיר, זה מפעפע, זה מקרין. אז הוא הצטער מאוד, אבל קיבל. כלומר, הייתי אומר, זה חלק מן התוכנית של ההשגחה העליונה, ליצור מוקד של חיכוך.
זה מתחיל כבר פרת השבוע.
זה מה, זה פרת השבוע?
עם יצחק וכל ה...
זה מתחיל עוד לפני זה. ברגע שאברהם עוזב את הורכזים, כל העולם מעבר אחד, ואברהם מעבר אחד, מתחילה אנטישמיות. בסדר? השאלה היא, מה הפתרון? הפתרון הוא אולי להתבולל. או להשמיד את היהודים. נכון? זה כמה אפשרויות. ניסו במשך ההיסטוריה.
או לומר שאין דבר כזה.
או לומר שאין שאלה, כלומר זה פאולוס. פאולוס אמר...
לא אין שאלה, אין כאילו את העניין של הבדלים.
אין הבדל.
אין הבדל.
כן, כמו שאמר פאולוס, לא יהודי ולא יווני, לא איש ולא אישה. כך אמר פאולוס. אמר על זה הרב יהודה אשכנזי, כל זמן שיהיה הבדל בין איש לאישה, יהיה כנראה הבדל בין יהודי ליווני. כלומר... הפתרון של שאלת האהבה איננו ההתעלמות מן ההבדלים. כי אם אני אומר לך, ותשמע טוב טוב מבחינה פדגוגית, אם אני אומר לך, כדי שנוכל לאהוב, בוא נבטל את ההבדלים בינינו. אתה יודע מה פירוש המילה הזאת, הביטוי הזה? הביטוי, המשמעות האמיתית של הביטוי הזה זה, אני שונא אותך. אני שונא אותך, כי אתה שונא. ולכן הביטוי הכל כך חמוד שלי, בוא נבטל את ההבדלים כדי שנוכל לאהוב, הוא בעצם ביטוי של שנאה עמוקה. חוסר היכולת לקבל את הזכות של השני, את הלגיטימיות של השני להיות אחר.
אבל זה, על זה מדובר, כל הרגישות לוחם על זה.
מה?
כל האלפים שנים אמרנו,
אנחנו אחרים ולא סולחים לנו על זה.
מכיר בזה שהאחר שונה.
בדיוק. אז מה הפתרון האמיתי של שאלת האהבה? שאלת האהבה זה לקבל אותך בשונותך. ודווקא בגלל שונותך אתה יכול להיות מושא לאהבה. וכאן אנחנו מגיעים לעומק הדברים. הפסיכולוגים אומרים שאם אני מסוגל לשנוא אותך, סימן שאני עשוי בבוא הזמן גם לאהוב אותך. כן? אבל לומר, אתה לא קיים, בעצם זה שנאה שאין לה תקנה. ברור? זאת אומרת, האדישות גדולה מן השנאה. פעם הרב קוק אמר ביטוי יפה. אמר, ברוך השם, הגענו סוף סוף לשנאת הדת. שונאים. אמרו לו, איך זה? זאת אומרת, עד אז הייתה אדישות. לא היה אכפת, אירלוונטיות. בוז חמור יותר משנאה. אז אנחנו מעוררים בעולם שנאה, בעצם היותנו מה שאנחנו, וזה עשוי לרומם את האנושות כולה לאהבה כללית. מובן?
כן, הייתי רוצה לשאול עוד איזושהי שאלה.
שאל, שאל, אני רואה שהדברים קשים עליך, כן. רגשית.
מה, אני לומד...
זה בסדר, כי אתה יהודי.
אני אגיד לך מה, אני לומד מוזיקה. רוב החבר'ה שם הם באמת אנשים... שמאמינים שלא צריך להיות שום הבדל בין דת, מין, גזע וכל מה ש...
נכון, באמת שכולם יהיו בני אותו מין. אין בעיה. אין בעיה.
ומכאן אני, כאילו, הדברים תופסים אותי, אז אני אומר, אם אנחנו נתייחס רגע לעניין באופן פרגמטי, אני נניח נמצא באיזשהו, מכיר איזשהו אדם שהוא יהודי, והבן אדם הזה לא ה... אתה יודע, לא כולו... לא עושה רק מעשים טובים,
הוא רשע.
רשע.
יהודי רשע.
יהודי רשע. סבבה? ואני מכיר גם איזה...
גוי צדיק.
ואני מכיר איזה גוי צדיק. אני
יפה.
באופן אינטואיטיבי אמור לחוש איזושהי הזדהות עם היהודי הרשע על פני הגוי הטוב שיש
נכון, נכון.
חיים טובים.
נכון, נכון.
ולאהוב יותר אפילו את היהודי הרשע.
נכון.
וזה נכון. משהו, וזה משהו שקשה לי לקבל אותו.
לא, הוא קל מאוד להבין אותו. בגלל שהיהודי הרשע שייך לזהות קולקטיבית שתתקן את העולם כולו. ולכן, אף על פי שמצד מעשיו הפרטיים הוא מרושע מאוד, ובאמת ראוי להוקיע את רשעותו, אנחנו צריכים לשמוח שלמרות רשעותו הוא שייך לדבר חשוב. לאותו דבר חשוב שמביא תקווה לתיקון העולם. כלומר, היהודי הרשע הזה עשוי לתקן את העולם יותר מגדול הצדיקים שבגויים.
אבל הוא מעכב.
הוא מעכב, מצד שני הוא שייך. כלומר, בגלל שהוא שייך הוא מעכב.
אפשר פעם
לשאת
סיבה יותר טוב, להגיד שרוב
מעשה
הם טובים, לפעמים הוא
חוטא. אבל יש כאלה יהודים שרוב מעשה הם רעים, ולפעמים הוא עושה מעשה טוב.
זה בעיה.
זה בדיוק על זה הוא מדבר. כלומר, יש לפעמים בעיה, יהודי שזה ממש מגעיל איך שהוא מתנהג. אבל צריך לדעת שגדול הפושעים בישראל, הוא גונז בתוכו נקודה סמויה, תמירה, של קודש וצדק, שאתה לא תמצא כדוגמתה באומות העולם. אתה איתי? זה מאוד חריף מה שאני אומר, אבל בואו ניקח כדוגמה. יהודי אתאיסט. כן? יהודי אתאיסט שאומר שאין אלוהים. לעומת גוי מאמין שאומר שיש אלוהים. בואו נבדוק על מה מדובר. היהודי האתאיסט מאוד מעוניין, למשל, להתבולל. הוא שולח את הילד שלו לבית הספר של הגויים בלונדון. יום אחד חוזר הילד הביתה, אבא, היום למדנו על דת. אומר לו האבא, אבא, עניין, על מה, מה, מה למדתם? למדנו שיש אב ובן ורוח הקודש, וכל זה אחד. אומר לו האבא, מה? לא נכון. יש רק אל אחד, ואין לו גוף ולא דמות הגוף, ובו אנחנו לא מאמינים. כלומר, האתאיסט היהודי, אם אתה רואה את זה במציאות, אתה רואה שיש לו יחס אל האלוהות, אמנם דרך השלילה, אבל יחס אל האלוהות שאין אצל המאמין הגוי. כי המאמין הגוי, גם כשהוא באופן מוצהר מדבר על אמונה תאורה, היא נגועה ביסודות אליליים שהצטרפו על זה. מובן? מזה תקיש גם בתחום המוסרי. כן, למשל, התלמוד אומר, לא עבדו ישראל עבודה זרה, אלא כדי להתיר לעצמם עריות. אבל היהודי מצד האמת איננו חפץ בזה. ברור? אז זה דבר שצריך ללמוד אותו. צריך להכיר בזה. כן, אבל למשל, למי יש בעיה עם העובדה שהיהודי הוא רשע? למי יש יותר בעיה? ליהודי או לגוי?
ליהודי.
ליהודי יש לו בעיה. כן? אתה יהודי ויש לך בעיה עם זה.
הגוי יפך, אתה מוכיח לו את התזה שלו.
כן, בדיוק, הוא מעוניין בזה. הם
מקולקלים.
כן, כן.
רגע, אז הפתרון הוא למעשה לבוא לגויים ולומר, תשמעו, חבר'ה, אנחנו העם הנבחר, ואנחנו באנו לפה כדי
ללמד אתכם משהו, נכון. זה השיח היחיד שעשוי להתקבל על אומות העולם, אם כבר. אם כבר אתה מעוניין שהגויים יקבלו אותך, תגיד את האמת. האמת היא, אנחנו עם שהוא סגולה מכל העמים, ונבחרנו כדי ללמד אתכם את האמת ואת הצדק.
זה לא יעורר אנטישמיות דווקא?
ברור שזה מעורר אנטישמיות. אבל זה הדרך היחידה שאיך שהוא הדברים יתקבלו. כי כל שנאה, אמרו הפסיכולוגים, עשויה להפוך לאהבה. ולכן, אנחנו גם רואים שהנביאים דיברו על זה. שאותם הגויים ששנאו אותנו עתידים להכיר באמיתה של מה שאני אמרתי. עכשיו, היום רואים את זה גם במציאות. רואים את זה במציאות.
אבל העניין שבאמת היום אתה רואה שכל העולם אכפת לו.
בוא נספר לך סיפור שסיפרתי פה פעם על איזה גוי מצורפת שהגיע אליי. סיפרתי לכם, לא? כן או לא? אז הוא.
תמשיך אולי.
לא, אז הם אומרים שסיפרתי. טוב, לא נורא. אבל יש... מה?
אז מה אם סיפרת? אתה יכול לספר
שם? אז מה, אני סנילי? לי?
אנחנו? לא, אני כבר אמרת שסיפרת.
כן? מה? מה אתה רוצה?
לא, רציתי לשאול, האם אתה דיברת לא מזמן על תיקון העולם, וזה ביטוי די שכיח בתרבות היהודית.
נכון.
והאם העובדה שאנחנו אומרים מיוחדים מאומות העולם.
זה הדרך היחידה לתקן את העולם.
עכשיו, האם העובדה שיש עוד שתי דתות מונותאיסטי או די מוסטיבי, היא לא מפריעה מאוד לתהליך הזה?
ודאי.
ואיך אפשר גם... הדתות האלה לא יתבצעו מעצמם.
ועוד איך שכן.
ככה אתה צופן?
בוודאי.
איך זה יקרה?
פשוט על ידי האכזרה. היום אנחנו עדים לכך שישנה אכזבה עצומה מהדתות האלה. אלא מה? יש מיליארדי מאמינים בהם, וזה לא מונע מהם חיפוש פנימי עצום. כלומר, הם מחפשים משהו, ואינם יודעים על האלטרנטיבה שעם ישראל צריך למסור לפניהם. אז זה התפקיד שלנו, להודיע את זה לאומות העולם, לספר להם מהי האלטרנטיבה הרוחנית, ואז פתאום אתה תראה עשרות מיליונים ומאות מיליוני גויים עוזבים את דתותיהם ומצטרפים לתורת ישראל.
אבל במקום זה יש דיאלוג דתי.
הדיאלוג הבין דתי זה הדרך הפשוטה ביותר לא לעשות כלום. אתה יודע מה זה דיאלוג בין דתי? אתה מביא כומר, קאדי ורב. זה לא בדיחה לצוללת. בסדר? והם מדברים כמה שזה טוב להבין אחד את השני. כמה זה טוב להיות סובלני. ויש גם כיבוד צמחוני בזמן ההפסקה. ובסוף מוצאים הודעה משותפת, חתומה על ידי כל מארגני הכנס, נגד השימוש בדת להצדקת אלימות. ואז כולם מאוד מאוד מרוצים, חוזרים כל אחד לביתו, אחרי שמספרים שזאת הייתה חוויה. יש רק בעיה אחת. שמי שמחליט אם תהיה מלחמה בעולם או לא תהיה, זה לא בעלי הדתות. מי שמחליט זה הפוליטיקאים. והם בכלל לא באו לכנס. ולא אכפת להם ממה שאתה חושב. יותר מזה, על ידי שאתה מדבר על דיאלוג בין דתי, אתה מונע את הדיון האמיתי בשאלות האמיתיות.
לא, אני לא תומך בזה. זה מגוחך בעיניי כמו שזה מגוחך בעיניך.
יפה.
שאלה למה אנחנו משתתפים בבדיחה הזאת.
אני לא משתתף בבדיחה הזאת, הוזמנתי כמה פעמים לדבר, ובדרך כלל אני לא מסכים. בסדר? בבקשה.
איך אנחנו יכולים לבוא לגויים בעצם, ולהגיד את התנאות סבולה, זה דבר גנוז,
זה לא דבר גנוז, זה דבר שהם מרגישים אותו הרבה יותר ממך. והראיה, יש 1.5 מיליארד בני אדם, שמשתחווים כל יום לתינוק יהודי. כל יום. מדוע? בגלל שהם רואים בו את מקור הקודש. משתחווים אליך דרכו. זאת אומרת, הם מעדיפים שהוא יהיה מת. כלומר, אם הוא חי, זה בעיה, כי הוא יגיד להם מה השתגעתם. אבל צריך... סליחה. מה אתה אומר? לא, לא, הם משתחווים אליו בגלל שהוא יהודי, והם לא משתחווים אליך כי אתה יהודי חי. כי יהודי חי, אתה מהווה בעיה, כי אתה מהווה ביקורת. אתה מבין? כלומר, היהודי המת לפחות שותק, ולכן אפשר להשתחוות אל ההערה האלוהית שהם חשים בו, בלי להרגיש מאוימים על ידי הטענות המוסריות שלו. בפסיכואנליזה קוראים לזה תסביך אדיפוס. שאדם רוצה להרוג את אביו, כי אביו הוא מקור הסמכות. כן? ומקור הסמכות המוסרית. כלומר, נגיד זה אחרת. הנוצרים אומרים, שהם אומרים, אני, עברה, אני מסביר פה משהו. הנוצרים אומרים, שהם אומרים, שאלוהים עשה חסד גדול בזה שהוא הסכים להיות אדם, כדי לסבול את סבלו של האדם ולחפר. אבל זה לא מה שהם אומרים באמת. מה שהם אומרים באמת זה שאלוהים נהיה יהודי, ושפיכת דמו של היהודי זה מחפר על חטאי העולם. למה דווקא הוא, הם עשו משהו. כן, כלומר, הם עשו איזשהו מיתוס. אבל צריך להבין מאיפה זה בא. כן, זה בא מאיזה חפץ נעלם ותמיר לפגוע באב. ולכן הם מעדיפים אפילו לומר שהיהודי זאת אומרת, שהאלוהים מת, זאת הדרך היותר בטוחה שהוא לא ישמיע את דברו. כן, בבקשה. זה, אתה חושב ככה. זאת אומרת, הגויים רואים אותנו מבחוץ, ואנחנו רואים את עצמנו מבפנים. כשאנחנו רואים את עצמנו מבפנים, אנחנו רואים את כל הפגמים, כי חסרה לנו התמונה השלמה. אבל עבור האומות, כשהם רואים את עם ישראל מרחוק, הם רואים את העוצמה של נשמת ישראל, וזה פועל עליהם. זה בכלל לא משנה להם האם אתה דתי, או חילוני, או צדיק, או רשע, זה בכלל לא משנה מבחינתם. עובדה, הם אומרים את זה. כלומר, זה לא דברים שאני המצאתי, זה דברים שהם אומרים. בסדר? אגב, קדם להם נביא בשם בלעם. הוא היה גוי. הוא אמר, כשורה מלמעלה, את עם ישראל אמר, מה טובו אוהליך יעקב, משכנותיך ישראל, וכו'. הוא כל כך העריץ את העם הזה. מה התרחש באותו זמן בתוך המחנה למטה? היו בני ישראל מזנים עם בנות מואב. כן? הזנות הקולקטיבית הזאת שם, עם בעל פאור, זה מה שהיה למטה. זה כנראה לא הפריע לו. לא הפריע לו לומר מה טוב הוא עליך יעקב.
אולי בגלל זה הוא אמר את זה,
לא? לא, לא, לא. מה? זה קרה במקביל? זה קרה במקביל, כן.
אם דיברנו על הנוצרים, אז בסיפור שלך על האבא והבן, אז יש את רוח הקודש. רוח הקודש זה לא רוח אלוהים מרחפת על פני המים מספר בראשית? זה אותו דבר?
תראה, יש לרב קוק, האב, היה הבן, ואנחנו לומדים את תורתו של הרב קוק האב, והרב קוק הבן, והרוח של תלמידיו. כן. נכון? וכל זה אחד.
וזה רוח הקודש?
מה? טוב, הלאה. כן, בבקשה. בבקשה, שאל נא.
יהודה הרב, בעצם, מדבר פה על נוצרות, משתפעמים למריה יותר ממני
ישו. היא לא הייתה יהודיה? אבל היא יהודיה, לא? כן. היא הייתה אמא יהודיה. אגב, איך אני יודע שהייתה אמא יהודיה? היא חשבה שהבן שלה אלוהים. כן. כן, בבקשה. אתה אומר ככה, ראה, נכתב באותיות, אז זה סימן שזה בני אדם, כתוב שמה שאנחנו עם סגולה, מי החליט? כן, מה השאלה הבאה?
עכשיו, אם אני מסתכל על הסיפור,
כן?
זה רושם ששם זה לא איזושהי החלטה או איזושהי נקודה, אלא שזה יותר
פתוח. הבנתי.
זה יותר פתוח, זה הוצע לאנשים, וזה גם מאוד מאוד פופולרי.
מה פתוח? הנצרות פתוחה?
כן, אז אנשים היו יכולים לבחור בזה. ונדמה לי שקונסטנטין, שהוא הכניס את הנצרות לשימוש של האנשים שהם לא יהודים, אז כאילו בעצם היה בשבילה איזשהו מלדה שהם יוכלו לעבוד אותה. עכשיו, בנוגע לעניין הזה של התינוק, שהנצרים רצו לרצוח כדי לרפא על חמותיהם, הרי יש לו היה תינוק שהוא נרצח, הוא נרצח על ידי הרומים.
כן?
רגע.
עוד משהו? מה?
העניין של הברית החדשה בעצם, שבאמת יש ברית חדשה, והם לא בדיוק זה נכון שיש את התנ"ך של קינג ג'יימס, זאת שקוראים את זה, והם מאוד מאוד ככה את זה, אבל נראה שהספר הבסיסי אצלהם זה דווקא הברית
החדשה. טוב, זהו?
כן.
אמנם יצאנו מהנושא, אבל בכל זאת העליתם בכל זאת משהו, אז אני אבקש רשות. אני יכול לדבר על הנצרות קצת או לא?
כן.
טוב, אז נתייחס בקצרה לשאלותיך החשובות. א', התנ"ך כתוב באותיות, זה אומר שבני אדם עשו אותו, נכון? זה לא מונע את זה שזה מן השמיים. אני אסביר לך למה. ריבונו של עולם מסר את דברו, ואחר כך כתבו אותו. כלומר, לא מהתנ"ך מתחיל דבר השם, דבר השם קודם לכתיבה. לא, לא, זה לא אמונה. אז דבר מטאפיזי הוא לא אמונה. דבר מטאפיזי יכול להיות גם עובדה. למשל, האם אי פעם, סליחה על השאלה האישית, אהבת? אתה יכול לתת לי בבקשה 200 גרם של אהבה?
אני יכול להביא לך משקל אהבה בלי ה-200 גרם.
זאת אומרת, שלפי דבריך, האהבה היא דבר ממשי, למרות שאי אפשר... כן. יפה. כלומר, משקלו של... זה של הרוח אין משקל, כלומר, זה של האהבה אין משקל פיזי, זה לא הופך את זה לדבר שהוא רק אמונה, זה יכול להיות גם עובדה. העובדה שאתה אהבת היא עובדה. העובדה שאלוהים מדבר איננה אמונה. היא עובדה היסטורית נתונה לתיעוד ולבירור. האם אכן הייתה התגלות במהלך ההיסטוריה או לא? זה לא קשור להגיד זאת אמונה, זה בעצם לא להתמודד עם הנתון העובדתי. וזה צריך לבדוק. האם אלוהים... כן, 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 צריך לברר. האם זה אכן נכון או לא נכון? אבל אי אפשר לפתור את זה על ידי אמירה, שמע, אתה מאמין בזה. לא עובדים ככה. אנחנו לא מאמינים. בסדר, בסדר. לא, אני לא מפנה. לא, אני מסביר לך. לא, אני מסביר לך. אני מסביר, סליחה, אני מסביר לך. כן, זה לא אשמתך. אתה קלטת כל מיני מושגים, וסיפרו לך שמושגים כמו נבואה, התגלות וכו', אלה הם נושאים של אמונה. זה הנוצרים בלבלו לך את המוח. ביהדות מעולם לא הייתה אמונה. אלא יש קבלת עובדות. אם העובדה מוכחת, מקבלים אותה. אם היא לא מוכחת, לא מקבלים אותה. בסדר, עכשיו, לגבי ההתגלות האלוהית, היא נושא שאפשר לברר את אמיתותו ההיסטורית, בלי קשר לכתוב. עכשיו, זה שדברים אחר כך נכתבו, למשל, כשמשה כותב את דבר השם, ברור שזה הוא שלוקח דיו וקולמוס. זה אף אחד לא מתווכח על זה. אבל זה שבני אדם כתבו, זה לא אומר שזה לא אלוהי. זה שני דברים שונים, זה שני נושאים שונים לגמרי. זה כמו שתגיד, הראיה שהמשחק כדורגל האחרון לא התקיים, זה שהוא צולם בעיתון. ואני ראיתי, התמונה בעיתון זה רק נייר. לא היה משחק, יש רק נייר. ברור, זה לא טענה. עכשיו, לגבי הערתך היפה, מי החליט שאנחנו עם סגולה? תשובה. התנ"ך נכתב בני אדם, זה שהתנ"ך נכתב... לא, זה שהתנ"ך נכתב על ידי בני אדם, זה המסורת האורתודוקסית אומרת. בסדר, אז צריך ללמוד, בשביל זה באת, בשביל ללמוד. יכול להיות, אבל זה נושא שצריך ללמוד. האם אלוהים מתגלה בבריאה? או מתגלה במוסר? זו שאלה מאוד גדולה, לא פשוטה בכלל, אבל היא נושא ללימוד. זה לא הנושא שאנחנו לומדים עכשיו. זה הנושא שאפשר ללמוד אותו, למשל דרך ספר הכוזרי, ועוד כמה ספרים העוסקים בשאלות האלה. בסדר? עכשיו, לגבי שאלתך היפה, אנחנו עם סגולה מי החליט? הרי אני יכול, הוא שאל אותי מה אני עונה. אתה רוצה שהוא יענה או שאני אענה? הוא רוצה שאני אענה. אתה רואה, בכיף הייתי נותן לך לענות, אבל הוא רוצה שאני אענה. אתה שואל, מי החליט שאנחנו עם סגולה? תשובה, לא אנחנו, מי שברא אותנו, הוא זה שהחליט את זה. אז לכן זה לא בדיוק אשמתנו. יכול להיות שמבחינתנו היה יותר נוח שלו, כפי שהילד שלי אמר, שיותר נוח שלא נהיה עם סגולה. לגבי זה שהנצרות היא יותר פתוחה, נכון? היא מוכרת יהדות בזול, ולכן זה יותר פתוח. כן? בהחלט. האם אמרתי ש... לגבי מה שאמרתי על התינוק ההרוג, האופן ההיסטורי שבו ישו נהרג איננו כל כך מעניין, כי אפילו במיתוס הנוצרי, מה שחשוב להם איננו השאלה מי הרג אותו כל כך, כמו עצם הטענה שהריגתו מחפרת על העולם. כן? זה הטענה שלהם. לא זה שהיהודים הרגו אותו, הרומאים הרגו אותו, לא משנה להם. ולכן מושא האהבה והערצה שלהם אליו, היא דווקא מצד היותו תינוק הנולד מרחם של בתולה. לכן תינוקיותו היא מרכזית אצלם. לגבי האמירה הנוספת שפה נאמרה, שהם רואים בו משיח. לא נכון. הם אינם רואים בו משיח. הם רואים בו אלוהים שמשחק אותה משיח. אבל מבחינתם, האלוהים בעצמו. לגבי מה שנאמר בירמיהו על ברית חדשה, כן? זאת אחת הראיות שהם אינם יודעים להבין פסוק אחד בתנ״ך כצורתו. כן? זאת אומרת, זה בדיוק מה ש... אפשר לומר, אי הבנה, טעות בהבנת הנקרא. פשוט אפשר לקרוא את הפרק הזה בירמיהו, ולראות שהוא כותב בדיוק את ההפך ממה שהנוצרים מייחסים לו. מה אני יכול לעשות? מה שאמרת שהם מעדיפים את הברית החדשה על פני התנ״ך, זה נכון. במשך דורות רבים היה בכנסייה איסור לקרוא את הברית הישנה, ורק את הברית החדשה התירו לקרוא. כן? זה לא במקרה, למרות שהם אסרו. היה איסור לקרוא את הברית הישנה. לא אצל הפרוטסטנטים, אבל אצל הקתולים. את אומרת שגם אצל הפרוטסטנטים?
שבע, אסור היה להניב
בו. גם פרוטסטנטים? גם. היא אומרת שגם אצל הפרוטסטנטים.
יש להם משהו...
כן.
פרקים נבחרים.
טוב, אחרי כל הדברים המעניינים והפיקנטיים האלה, אנחנו יכולים לחזור על המשנה?
סיפור.
אה? איזה סיפור? לא, אבל הם אמרו שהם שמעו את זה. אבל יש כאלה ששמעו. אין דבר, לא אכפת לך מהם? תחשבי רגע, אם היית במקומם, היית מסכימה שאני אספר את הסיפור?
אני במקומי ואני מסכימה. נו. תכף נשמע עוד
פעם. לא, בא אליי איזה... אתם ילדים? וואי, זה טעות. טוב. כמו שאמר הכתוב, ילד, ילד, צא מהמבוגר שהפכת להיות. טוב, אז הסיפור כדלהלן, סיפרתי את זה מספר פעמים, הגיע אליי איזה גוי ממרכז צרפת, מאזור כפרי שבכפריים, מישהו ככה עם שורשים עמוקים בצרפתיות העתיקה. והוא ניגש אליי, אמר לי, באתי לדבר איתך, כי אני גדלתי על הנצרות, אבל הפסקתי להאמין בזה. אני אחד המומחים הגדולים בכל אירופה לתורות המזרח, אבל תדע לך שאין לי משיכה אל זה. אני יודע שיש אל אחד שהוא ברא את העולם והוא בחר בישראל, ולכן באתי לבקש ממך שתלמד אותי דברים שיעזרו לי להידבק באלוהים. אבל להידבק, להידבק, דבקות, דבק, סקוטש, באלוהים, אבל אני מבקש ממך, הוא אמר, שלא תדבר איתי על שבע מצוות בני נוח, כי את זה אני כבר עושה. אז אמרתי לו, בהתחלה, כדי לבחון אותו, אמרתי לו, תשמע, אין בעיה, קח עגלת סופרמרקט, תסתובב בין המדפים של היהדות ותיקח מה שאתה רוצה. הוא אמר לי, לא, לא מסכים. כי מאחר וזה דבר האלוהים, זה היתרונומי. זה צריך לבוא ממך אליי. לכן עליך להגיד לי מה לעשות. הבנת?
זה עושה לך רב.
כלומר, זה נקודה מאוד עמוקה. הוא הבין שאם זה טרנסנדנטי, אז זה לא יכול לבוא מהבחירה שלו. זה חייב לבוא ממקור שמוסר לו. ומהו המקור שמוסר לו? הוא מצא יהודי שיגיד לו את זה. במקרה הזה אני. כן? זאת אומרת, עבור אומות העולם, אתה מהווה צינור של התגלות, הרבה יותר ממה שאתה מוכן להיות. מובן? מה?
אני חייבת לשאול שאלה שפרלת לי קודם, וזה אוקיי, הוא בא אליך, ואתה יודע...
אגב, הדלאי למה? פגש את אחד מרבותיי, ואמר לו, כבוד הרב, אני רוצה שתגיד לי, מה אתה יודע על סוד הנפש? אמר לו הרב, אינני מבין מדוע אתה שואל את השאלה הזאת. יש עמים כל כך גדולים, תרבויות כל כך ענקיות, תפנה אליהם. ענה הדלאי למה, אם כך אתם אומרים, סימן שאינכם יודעים מי אתם. כן? זה כנראה נכון. אנחנו כנראה לא יודעים מי אנחנו. מה את אומרת?
זה רק עוד יותר מחזק את העניין שהיום אנחנו באמת לא מספיק יודעים מי אנחנו, ובוודאי אנחנו לא יודעים מה להגיד לגוי.
נכון, נכון. נכון, זאת אחת הבעיות. כלומר, אפשר לומר... אי ההתעסקות שלנו בנושא הזה מעכבת את הטובה מלבוא לעולם. אחריות עצומה של עם ישראל. בסדר?
אז אנחנו לא יודעים מה להגיד למישהו
שאתה. אז בוא נלמד מה שיש לנו להגיד לו.
כן.
מה אתה אומר? לא שומע.
זה מצווה כביכול לבוא לגוי ולהסביר לו משהו? זה חובה?
אתה שואל האם זה כתוב בשולחן ערוך. אני יודע שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, אעשך לגוי גדול, ונברחו בך כל משפחות האדמה. כלומר, אני שמתי לב אם כן שהנביאים מדברים על עם ישראל כמי שהיעד שלו להודיע את דבר השם בעולם. מה אני יכול לעשות? נכון?
לא כל אחד יכול להיות מוסמך, אנחנו יכולים לעשות טעויות שיקלקלו במקום...
כן.
זאת אומרת, יכול להיות, כמו שאתה אומר, עם סגולה, כל העם
עושה איזשהו
משהו, זה
מקרין
על העולם.
אתה צודק.
בלי להגיד שום דבר.
זה הפעולה העיקרית.
יש מצווה שבן אדם יחיד צריך לבוא
שבשקנע בן אדם. יש לזה גם ערך. יש למשל בספרי נאמר על הפסוק ואהבת את השם אלוהיך, האהיבהו על בריאותיו, כדרך שעשה אברהם אביך. כן? אז יש דבר כזה. גם אני חושב בתפילה, אומרים כל יום, לא? ספרו בגויים את כבודו, וכל העמים נפלאותיו.
טוב, אבל זה כבודו וכל הנפלאות.
אז צריך לספר.
לא, אני אחת מול עם סגולה, אני אצפו אותם עם סגולה. זה לא אומר לך לספר.
לא, אבל תספר את דבר השם.
דבר השם בסדר, אני לא יודע שום דבר. אין בזה הבדלה בין עמים.
ודאי שיש הבדלה, כי ברגע שאתה אומר שדבר השם עובר דרכך ולא דרכו, זה כבר הבדלה.
לא דרך כולם, דרך כל בני אדם.
לא מדויק. כי אם אתה רואה מה שהנביאים סיפרו על עם ישראל, הם סיפרו שעליו מוטל להיות הצינור של ההתגלות. למשל, בספר ישעיהו וגם בספר מיכה, נאמרו הדברים האלה. והיה ביום ההוא. נכון יהיה הר בית השם בראש ההרים, ונישא מגבעות, ונהרו אליו כל הגויים, ואמרו, והלכו עמים רבים ואמרו, לכו ונעלה אל הר השם, אל בית אלוהי יעקב, כי, ויורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו, כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. כלומר, אתה רואה שלפי הנביאים, עתידים אומות העולם לבקש לשמוע את דבר השם הבא מירושלים דווקא על ידי היהודים. אתה היית רוצה שזה יבוא דרך כולם. המציאות היא לא כזאת, אלא אנחנו מאובחנים על ידי התרבות האנושית בכללה בתור הצינור של ההתגלות.
לא רוצה שזה יבוא.
מה?
אני אומר שאני לא אמרתי שזה צריך לעבור דרך כולם.
טוב, בסדר, אולי אני אגיד לך משפט שאמר פסקל. שמעת על פסקל? פסקל היה
פיזיקאי,
גם פילוסוף וגם נוצרי הדוק. הוא כותב על היהודים את הדבר הזה. הוא אומר, אם אי פעם נגלה האלוה אל בני האדם, עליהם יש לפנות כדי לקבל את המסורת על כך. זה אומר משהו. נכון? טוב.
צריך הרב רק לקחת אוטובוס ולנסוע לירושלים לכותל. ויש מכל העמים, מכל הדתות ומתפללים.
יש נשי הכותל.
כן.
יש נשות הכותל, כן, יש גם.
כן. אני ראיתי אישה, כנראה רוסיה,
כן.
מתפללת בהתלהבות על הכותל. אני יושבת, אני אוהבת להתפלל מה שנעשה שם.
שמחה, דבר אל הקיר.
היא שמה פתק לכחל, אחרי זה היא הולכת אחורנית מהכותל, עושה צלב על עצמה.
השם ישמור. לפחות עשתה את זה מאחורה. כן, כן.
הרבה פעמים אנשים פרטיים נוסעים לחוץ לארץ בשביל ליהנות.
כן.
פוגשים שם אנשים שהם לא יהודים, ונוצר איזשהו מפגש ושיחת חולין. מה חשוב שהיהודי יצטייד בו? ומה חשוב שהוא יתמחה? יהדות, פוליטיקה, היסטוריה? כלומר, במפגשים האלה בסוף יוצאים דברים מאוד קטנים, זה לא כמו להסתכל על כל האומה. להסתכל על מישהו אחד. השאלה היא מה חשוב שנבוא איזה מטען? מה העיקר?
אתה רוצה שאני אגיד לך מה צריך להגיד להם? תפסיקו להרוג יהודים. זה הדבר הראשון. בסדר.
אני אגיד לך שהם מהורגים יהודים.
כן, עכשיו...
יהודים הורגים גויים, זה מה שהם אגיד.
כן? אני אף פעם לא ראיתי. אבל מה צריך להגיד להם? יש הרבה מה להגיד להם. יש אפילו, פעם היה בחדרים של העלייה למטוס בבן גוריון, היו מחלקים חומר של משרד ההסברה, זיכרונו לברכה, כדי להסביר מה זה מדינת ישראל בחוץ לארץ. ושם היו כתובים כל מיני דברים מאוד מעניינים. לא, צריך לדעת, אנחנו, מדינת ישראל, אנחנו בדיוק כמוכם. גם לנו יש הומוסקסואלים, וגם לנו יש דיסקוטקים, ולכן אנחנו בדיוק כמוכם. חוץ מזה, אנחנו המצאנו את הגווניית השרי, ואת הדיסקונקי. ויש לנו גם עיר מאוד מיוחדת, מאוד יפה, תל אביב. וחוץ מזה, יש לנו גם אתר תיירות, מה זה חבל על הזמן, ירושלים. מקום תיירותי ממדרגה ראשונה. וחוץ מזה, אנחנו בסדר, אנחנו שולחים משלחות לעזור למסכנים, ואנחנו גם מטפלים... יפה, נותנים שוויון זכויות לערבים בתוכנו, אנחנו בסדר, אנחנו בדיוק כמוכם. וחוץ מזה יש לנו היסטוריה מפוארת שמתחילה בשנת 1917 עם הצהרת בלפור. זה בדיוק מה שכתוב בחומר שהישראלי מקבל לפני העלייה למטוס. כן. אז אתה מבין שאם מטענים כאלה, הגויים צוחקים עליך. בצדק. כן, בבקשה. זה בכלל לא משנה. אז אני מסביר לך, זה לא משנה. כי הגויים רואים בך יותר ממה שאת רואה בעצמך.
כן, אבל כשמדובר על דיאלוג, אני לא יכולה להיות כל כך ברורה.
אה? כן?
כשמדובר על דיאלוג, על דיבור, יותר ממה שהם רואים, אני לא יכולה
לדעות כזאת ברורות. טוב, אז את מוזמנת להקים מחדש את משרד ההסברה.
בהיסטוריה היהודית, בורות על הדת היהודית.
כן. כן. בבקשה, כן.
דוגמה לדוגמה קטנה למשל לתת, אני מלמדת בכיתה בבית ספר, וקוראת משהו על שלמה המלך, אז ילד בן אדם, שלמה המלך זה לא בית מלון באילת.
יפה. כן. כן. נכון.
נכון.
נכון, ברוך השם עשינו את זה. אין שום בעיה.
השאלה, האם אור לגויים זה
אמרת שצריך קודם כל שעם ישראל יגאל. זה כבר קרה בה' באייר תש"ח. מאז יש לנו עבודה חדשה.
זה לא תהליך ארוך הגאולה? זה התחיל מהחלוצים בכלל.
תגיד לי, לידה זה תהליך ארוך? לא, לידה...
יש כאלה שיגידו לך שזה לא...
לידה זה יש לפני ויש אחרי. לפני כן יש היריון, אחרי זה גידול ילדים.
אבל מה עם המדרשים הפשוטים, שבזמן הגאולה היה לו השיח הזה במקדש, ותראו באורי שזורח, וכאילו אנחנו נוכל ממש לראות, כל אחד יהיה גילוי פנים ממש.
כן, נכון. מי שרואה, רואה. לא כל אחד רואה. יש אפילו תפילה שרואים כל יום, ותחזנה עינינו בשובך לציון. משמע? שאם לא מתפללים על זה לא רואים. זאת אומרת, יש אנשים שלא רואים. יש כאלה. אפילו, ומי, אלה שלא רואים, עליהם אומר הנביא ישעיהו, מי עיוור כי אם עבדי. כי אם עבדי. מי עיוור כמשולם, ומי עיוור כעבד השם. כלומר, העיוורים היותר גדולים לגאולה, הם דווקא עבדי השם. מעניין הדבר הזה, כן.
לגבי המצלנו מן הפרה כזאת בתוך ארץ ישראל, זה כהנים לישראל. לא מצלנו הפעם שנאה בין ישראל לכהנים.
לא?
בתוך זה שהם...
אז זאת אומרת, אתה אומר שפרשת קורח לא קיימת, יפה.
לא, לא, פרשת קורח נכון, גם זה, אבל הם נבלו ומאז לא ידענו מקרים כאלה. נבלו בתוך האדמה שגם...
כן? אז לא ראית את ה... את המאבקים שהיו בבית שני, בין הצדוקים לפרושים, שזה היה בדרך כלל על רקע הכהונה. כן.
אבל גם הצדוקים וגם פרושים היו כהנים,
לא? לא. הצדוקים היו בדרך כלל כהנים והפרושים לא. לא במקרה. כן. טוב, בואו נתקדם קצת, או שלא בא לראש שלנו. כל זה היה בשביל להסביר, אוהב את הצדקות, אוהב... את המישרים, כן? הצדקות, הכוונה לאהוב את הצדק שמופיע דרך האומה הישראלית, דרך עם ישראל. אוהב את המישרים. אם אדם לא אוהב להיות ישר, אז כדאי שלא ילמד תורה. הרי כתוב על האבות שהם נקראו, אברהם, יצחק ויעקב, נקראו ישרים. למה? שנאמר... תמות נפשי מות ישרים אמרו חז"ל אליהם אברהם יצחק ויעקב אלוהי כתובה על ספר הישר ספר בראשית שהוא של האבות שנקראו ישרים מסביר הנציב מוולוז'ין הרב נפתלי צבי יהודה ברלין ראש ישיבת וולוז'ין במאה ה-19 אומר יש לפי זה צדיקים ישרים ויש צדיקים שאינם ישרים. ומוסיף הנציב מוולוז'ין ביטוי קשה. אז אם יש פה אנשים עם לב חלש, נא לצאת עכשיו. הנציב אומר שהקדוש ברוך הוא שונא צדיקים שאינם ישרים. מה הוא שונא אותם?
מה צריך לדבר עם המושג ישר?
ישר, הכוונה ישר בהליכות עולמים. במוסר הטבעי הפשוט.
איך סליחה לא יודע?
מישרים, ישרים, הכוונה ישרים בהליכות עולמים, כלומר המוסר הטבעי הפשוט. יכול להיות שאני צדיק, ואתה צדיק, ואנחנו שונאים אחד את השני, בגלל שאנחנו צדיקים. כי הצדיקים בטבע מתנגדים זה לזה. אז אם כן, זה צדיקים שאינם ישרים. והתנאי כדי להרשת את ארץ ישראל... מה אומר רשי? כל הארץ של הקדוש ברוך הוא ונתנה לאשר ישר. צריך קודם כל להיות ישר. ואחר כך להיות צדיק. אגב, מזה אנחנו לומדים משהו מאוד מעניין. אבותינו בזמן הגלות היו צדיקים, נכון? חבל על הזמן. האבות שלנו בזמן הגלות הם היו צדיקים. הם היו צדיקים, קיימו מצוות כמו שצריך, קלה כבחמורה. אמרתי בזמן הגלות, כדי שלא תחשבי שדיברתי על אברהם, יצחק ויעקב, אמרתי, הוספתי שתי מילים, בזמן הגלות.
בית שני? גלות בית שני?
לא. בפולין, בתימן, במרוקו, כלומר, עד לפני כמה שנים, אבותינו היו צדיקים.
לא כולם אני מתאר.
אבל הם לא ירשו את הארץ. למה? כי הם לא היו ישרים. מה זאת אומרת שהם לא היו... ואנחנו, כנראה, אנחנו הרי ירשנו את הארץ, כנראה שאנחנו ישרים. למרות שלא תמיד כאלה צדיקים. צריך להבין כן מה זה אומר. היה יהודי אחד בשם רבי זלמן מוולוז'ין. שמעתם עליו? רבי זלמן היה האח של רבי חיים מוולוז'ין. רבי חיים מוולוז'ין היה תלמידו הגדול של הגאון מווילנה. אז האח של רבי חיים מוולוז'ין, רבי זלמן מוולוז'ין אומר שהכללה העיקרית של הגלות זה שהגלות גרמה לנו שרוב עם ישראל הפכו להיות סוחרים. ואי אפשר לאומה שלמה להיות סוחרים ושכולם יהיו ישרים. מעניין מאוד שבדורות שניסו לבנות את הארץ בהתחלה, הסוציאליסטים הראשונים, הם באו מתוך כוונה כזאת, להשיב אותנו למצב של ישרים. האם השיטה הכלכלית שלהם הייתה מתאימה, זה כבר שאלה אחרת. אבל הכוונה שהייתה בהם הייתה כוונה להיות ישרים. כן, בדיוק. אז לכן, כדי ללמוד את התורה, אומרת לך המשנה, צריך להיות אוהב את המישרים. בלי זה, אינך מבין מה שהתורה רוצה ממך. כן.
אבל יש, אם ככה, יש איזושהי משיגה חזרה שוב לסוחרים.
משימה חזרה מה?
משיגה חזרה שוב למסחר ומאחריות ואקנומיות מסוימת.
לא, לא, כולם עוסקים בהייטק. מדינת הסטארט-אפים.
הייטק ושיווק.
שיווק, כן, כן, ברור. כן, כמה זה 2 ועוד 2?
4.
תלוי אם זה בקנייה או במחירה. אוהב את התוכחות. מה זה אוהב את התוכחות?
שמוכן לשמוע התוכחה.
אז אם ככה, אתם שומעים מה שארז אמר? מה זה אוהב את התוכחות? אוהב לשמוע תוכחה.
מוכן
לשמוע תוכחה. אדרבה, מרוצה מזה, כי על ידי זה מתקנים אותו. מה הקושי בהסבר שלך? שאם ככה היה צריך להיות כתוב במשנה, אוהב את התוכחה. נכון? ולא כתוב תוכחה, כתוב תוכחות.
אבל כתוב צדקות וכתוב נשרים.
נכון. גם שם לא שאלתי. אבל כאן אני שואל, מה זה לאהוב תוכחות?
מה זה תוכחות?
לתת תוכחה, הכוונה להגיד, אתה לא בסדר.
אולי זה שהוא אוהב גם את ההוכחה העצמית.
הוא אוהב לשמוע תוכחות, והוא אוהב להשמיע תוכחה. אדם שרוצה ללמוד תורה, צריך להיות מסוגל לומר מה לא בסדר. אם אינך מסוגל לאהוב להוכיח, אתה לא יכול ללמוד תורה.
להוכיח לאחרים?
לאחרים, כן. את האחרים. להוכיח את האחרים, כי... התורה יש לה גם מטרה מעשית. אתה בא לשנות את העולם, להודיע מה טוב ומה רע. לכן צריך להיות אוהב את התוכחות, להוכיח גם את האחרים. בסדר?
מה השתנה ברגע שבאנו לארץ, שפתאום זה כולם כן ישרים?
כדי לבוא לארץ צריך להיות ישר. צריך לחפוץ בלחדול מן העקמומיות המוסרית של הגלות.
ומה גרם לשינוי
הזה? מה גרם לשינוי הזה? ההחלטה. כן, הייתה החלטה של עם ישראל שהגיע הזמן לחזור להיות ישרים, להתפרנס ממעשי ידיו. ייתכן שהאמנציפציה עשתה משהו בזה. יש לה תפקיד בזה. נכון, נכון. הלאה. אוהב את התוכחות ומתרחק מן הכבוד. כן. מה זה מתרחק מן הכבוד? מה אתה רוצה? דבר, דבר. לא, אבל אחד הוא הרים את היד כל כך יפה, אני חייב להתייחס. כן, בבקשה. למה? לא, לא, ממש לא. להגיד שאנחנו עם סגולה זה דבר שכפוי עלינו. לא ביקשת. כן? להגיד, למשל אומרים, יש פה מישהו שיכול להגיש עזרה ראשונה? כן, עברתי קורס חופשים. זה גאווה?
זה לא משנה, עכשיו אם ביקשת או לא, קיבלת איזשהו תואר.
קיבלתי תפקיד, כן. תפקיד להיות עם סגולה זה אחד התפקידים הקשים ביותר שרחוקים מלתת כבוד. לא, זה חובה. חייבו אותי להגיע לקונגרס ולכתוב פה דוקטור פלוני. חייבו אותי, מה אני אעשה? לא? מה? לא, לא, זה חשוב. אבל להיות עם סגולה... לא, כי כשאנחנו אומרים אני עם סגולה, אני עם סגולה, אנחנו מושכים אש. אז זה בדיוק ההפך, זה לא הכבוד. כולם שונאים אותנו בגלל זה. זה נקרא כבוד? כן? איך אומר הנביא ישעיהו? לבזון נפש, למטע עב גוי. עבד מושלים. כן? כלומר, אנחנו דפוקים. כן? זה... יש סיפור חסידי. רוצים לשמוע סיפור חסידי?
כן.
אישה אחת מגיע לרבא. אומרת לו, רבא, יש לי בעיה. אני אלמנה. אני חולה. יש לי... הרבה ילדים, אין לי כסף, ואני מכוערת. מה אני עושה? אומר לה הרבה, מה הבעיה? אני אלמן, אתחתן איתך, תהיה אשת האדמור, פותר לך את כל הבעיות. אומרים החסידים, מה הייתה גדולתו של הרבה? לא בזה שהוא פתר את בעייתה של אישה מסכנת, אלא שעל ידי שהוא התחתן איתה, הוא עשה את עצמו דומה לקדוש ברוך הוא שבחר בישראל. הבנת? כלומר, מה הדימוי העצמי? מה הדימוי העצמי של היהודים לפי הסיפור החסידי? כן? נמוך משהו חבל על הזמן. יש ביטוי בתפילה מאוד מעניין. אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו. מה זה המשפט הזה? זה משפט של דימוי עצמי גרוע שבגרועים. כן, מישהו היה מוכן לאהוב אותם. ורוממתנו מכל הלשונות. איזה יופי. כי בלי זה היינו על הפנים. כך שהאמירה שאנחנו עם סגולה איננה באה מתוך רדיפת הכבוד, אלא להפך. היא באה מתוך שפלות שאין כמוה. אז זה בדיוק מה שכתוב על הפסוק, כי אתם המעט מכל העמים, אמרו חז"ל, ככל שהשפעתי לכם גדולה, כך אתם ממעיטים עצמכם לפניי. כלומר, הייתי אומר יותר מזה. כל העמים כמעט משוכנעים שהם עם סגולה, חוץ מאחד. מי שכן. כן? בבקשה. גאווה להיות יהודי? כל הכבוד למי שמצליח להתגאות שהוא יהודי. כי זה כל כך לא קל. כן?
יש כאלה בתוכנו שמרגישים ככה, לא?
כי הם הצליחו להתגבר. כל הכבוד. כן. כן. טוב, אז איפה היינו? הוא מתרחק מן הכבוד. כן, יש גם הבחנה בין הגאווה הלאומית שהיא ראויה לבין הגאווה הפרטית שהיא פסולה. אדם צריך להתרחק מן הכבוד, כי הכבוד זה סוג של שטות. נכון? טוב. הוא מתרחק מן הכבוד ולא מגיס ליבו בתלמודו.
הרב, מבחינת הכבוד, נניח מישהו ישראלי זכה במדליית זהב באולימפיאדה.
כן.
הוא עולה על המדרגה הכי גבוהה ושרים את ההמנון בכל העולם הזה.
כל...
לא צריך להיות גאה בכבוד שהוא מקבל ומביא לעם ישראל?
הוא צריך להיות גאה בזה שיש לעם ישראל כבוד. הוא לא צריך להיות גאה במעלה שלו.
אבל הוא עבד קשה מאוד בשביל להשיג.
הוא עבד קשה מאוד, אבל איך אמור? אם למדת תורה הרבה, אל תחזיק טובה לעצמך, כי לכך נוצרת. אז הוא עשה את העבודה שלו. השקיעו בו כסף, לא?
לא תמיד, לפעמים הוא משקיע בעצמו את טוב הכסף.
בסדר. האמא שלו נתנה לו הלוואה. טוב, עד כאן להיום. שלום.